טוב, ערב טוב, תודה שבאתם. אני אומר דברים שדווקא מתקשרים קצת למה שאמר שבר הבן פעמים, שלא תוכנן מראש. אני רוצה לדבר על אספקט מסוים שאפשר לומר שהוא קצת חורז את הרבה מהמחלוקות בין הרמב"ם והרמב"ן, אבל לא רק, לא ספציפית מחלוקות בין הרמב"ם והרמב"ן, אלא בתפיסת הרמב"ם בעצמה. כנגד גם הרבה אחרים, אני לא יודע, את הסאג אנחנו לא מספיק מכירים, אולי נכיר אחרי שיצא, אבל גם אנחנו עסקנו קצת בהשערות בספר. אבל רואים באופן, אני חושב, די עקבי, שהרמב"ם דווקא לא הלך עם החתם סופר שהזכרת קודם, והרמב״ם מעדיף, בגלל הזכיר את זה, הרמב״ם מעדיף, עוד פעם, יש שם מינונים, אבל הוא מעדיף את ההיגיון, האפריורי, את הסברה, על פני העובדות. ודווקא הוא, דווקא מבחינתו העובדות לא מכריעות. ודווקא מה שהרב סבתו אמר בשיעור שלו, שהרמב״ם לא סוטה מהעובדות התלמודיות, שאני מאוד מסכים עם זה, ולכאורה זה נראה סותר, זה לא סותר. ואני אנסה להסביר, בגלל ההערה של הרב סבתו, אני אחזור, אני מקווה לחזור לזה בסוף, ולהסביר למה זה מתיישב, משלב דם את זה. אבל אני רוצה לעשות איזושהי הקדמה מושגית, אני פחות אעסוק בפרטים ההלכתיים והפרטים של דברי הרמב״ם. אני רוצה קצת לדבר ברמה רחבה יותר, כי אני חושב שיש מפה כמה הסתכלויות שכדאי לנו לקחת לכל מיני מקומות אחרים. מה שאני עושה ולהבין מחלוקת כזו או אחרת בין הרמב״ם והרמב״ם, אמירה מסוימת של הרמב״ם. בעצם ברקע הדברים יושבת איזושהי דילמה ארוכת שנים, פילוסופים נחלקים לגביה, אנשי מדע ברובם נמצאים בצד אחד שלה, מחלוקת בין מה שנקרא אמפיריטיזם ורציונליזם. זאת אומרת, רציונליזם זו תפיסה שאומרת שאנחנו יכולים לטעון טענות על העולם מכוח סברות. כך אני חושב. כן, אריסטו היה רציונליסט מובהק, אבל זה לא רק אריסטו, אולי בגללו, אבל זה לא במקרה, אבל הייתה לו השפעה גדולה. אבל זה בעצם, נדמה לי, זו בעצם תפיסה אני עושה הכללות כמו כסות, אבל בגדול זה עדיין נכון, תפיסה ששלטה בצורה מאוד חזקה עד סוף ימי הביניים, תחילת העת החדשה. שם קרתה מהפכה בשני מישורים מקבילים, גם במישור המדעי, נוצר בעצם המדע המודרני, וגם במישור הפילוסופי. במישור הפילוסופי בעצם, פתאום אנשים התחילו לחשוב, זה שאני חושב, כמו חתם סופר, זה שאני חושב בצורה מסוימת, אז מה? העולם לא חייב לי כלום. זאת אומרת, אם אני חושב משהו, למה זה אומר שכך באמת קורה בעולם? יכול להיות שזו תוצאה של איכשהו אני בנוי בצורה כזאת. ככה אני בנוי. מה הערובה, מי לידי יתקע, שמה שאני חושב, זה באמת, זה מתאים למה שקורה בעולם עצמו. ואז פילוסופים ואנשי מדע במקביל עשו איזשהו סוג של מהפכה, והופיע בעצם בצורה מאוד חזקה הרגישה שנקראת אמפיריטיזם. זה לא נולד שם כמובן, זה רק תהליכים יותר ארוכים ויותר פחות חדים. אבל נוצרה התפיסה, התחילה למשול בכיפה, התפיסה שנקראת אמפיריציזם, שבעצם אומרת, אני לא יודע מה שאני חושב או לא חושב זה בעיה שלי. אני רוצה לראות מה העולם אומר, מה העובדות. בוא נראה, התצפית בעצם החליפה את החשיבה, את הסברה. ואז בעצם החתם סופר מגיע ואומר, רגע, אנחנו יש לנו את העובדות, סברות זה דבר יפה, בוא נראה קודם כל מהי המציאות, כן? יש הרבה בדיחות על חשבונו של אריסטו, כן? שהוא אומר ששני גופים נופלים לארץ, המיעוט שלהם פרופורציונית למשקל שלהם. עכשיו לא צריך מאיץ חלקיקים כדי לבדוק שזה לא נכון. הטכנולוגיה של אריסטו לגמרי הספיקה בשביל זה, הוא היה פשוט רק לקחת שתי אבנים, אחת כבדה ואחת קלה, לעלות לאיזשהו מקום גבוה, לזרוק אותם ולראות שהם נופלים באותה מהירות. הוא לא עשה את זה. הוא לא עשה את זה כי הוא לא חושב שצריך לעשות את זה. כי אם ההיגיון הפשוט אומר את זה, אז כנראה שזה ככה, למה להניח אחרת? ובמדע המודרני אומרים, רגע, היגיון זה היגיון, זה דבר יפה, אבל יכול להיות שיש כל מיני דברים שבנויים בנו, אבל הם בעצם לא נכונים. חלק מההיגיון שלנו, אגב, הוא בעצמו תוצאה של ניסיון, ניסיון לא מודע. אבל כיוון שהוא לא מודע, וכיוון שזה לא מבוקר, אז בהחלט ייתכן שישתרבבו לתוך ההיגיון שלנו כל מיני דברים שלא באמת מתאימים למה שקורה בעולם, וצריך להיזהר עם ההיגיון. מינו בניכם מן ההיגיון, כמו שנאמר, משמעות אחרת לגמרי. עכשיו, הוויכוח הזה בין רציונליזם לבין אמפיריציזם בדרך כלל משוייך לעולם של המדע, של איך אני לומד עובדות על העולם. אבל האמת שאפשר לראות בבואה שלו, או בבואה דה בבואה שלו, גם בהקשרים הלכתיים, גם בהקשרים משפטיים, וכל מיני הקשרים. זה, לפעמים זה נטייה של בן אדם, או תפיסת עולם של בן אדם, של קבוצה. השאלה היא עד כמה אני נותן אמון בחשיבה שלי. עד כמה אני מוכן לקחת ברצינות את מה שאני חושב לפני שבדקתי. לא בדקתי. אם אני אבדוק, בסדר, אז אני אצטרך אולי להרים ידיים. אבל לא בדקתי או שאי אפשר לבדוק. כי שאי אפשר לבדוק. כן, אנשים תוקפים הרבה פעמים בביקוחים על האמונה. אנשים אומרים, יש לי איזושהי סברה כזו או אחרת, טיעון פילוסופי כזה או אחר, שיש אלוקים. אין עולם כזה לא נוצר לבד. אנשים תוקפים אותנו, מה זאת אומרת? אין לנו ניסיון על היווצרות של עולמות. איך אתה יכול לדעת דבר כזה? זה גם כן איזשהו סוג של ויכוח בין רציונליזם לבין אמפיריציזם. עוד פעם, הכל מאוד קלאס כמובן, אפשר פה להיכנס לפרטים. בהקשר המשפטי וגם ההלכתי, הביטוי לביקוח הזה נדמה לי שהוא בא במישור של היחס בין התחלה, במישור היחס בין חקיקה לבין פרשנות. אנחנו יודעים שהוזכר כבר הלב שלא תסור, שיטת הרמב״ם בניגוד לרמב״ן, שהלב שלא תסור נותן לחכמים שתי סמכויות. גם סמכות לפרש וגם סמכות לחוקק. פשוט לא תמיד שמים לב, ההבדל בין הלכה דאורייתא והלכה דרבנן הוא לא יותר כרונולוגי. יכולה להיות הלכה דאורייתא שנולדת היום, ויכולה להיות הלכה דרבנן שהייתה בימי משה רבינו בהר סיני. ואנחנו יודעים כמה הלכות כאלה וגם הלכות כאלה. ההבדל הוא בשאלה איך מתפקד החכם או המוסד או בית הדין שקובע את ההלכה הזאת. אם הוא עושה את זה כפרשנות, אז זאת הלכה דאורייתא. אם הוא עושה את זה כחקיקה, זאת הלכה דרבנן. זאת אומרת, כאשר אני מפרש פסוק מסוים, דורש זאת גם של יותר עדינה עם השורש השני. אני אגיד פרשנות רגילה, כשאני מפרש פסוק, התוצר בעצם מבחינתי זה מה שכתוב בפסוק. אז זאת הלכה דאורייתא. גם אם הפרשנות הזאת נעשתה היום, וגם אם הפרשנות הזאת חולקת על כל הפרשנויות שהיו עד היום, וזה בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, ודאורייתא אפילו אין דרישות נוספות, ודרבנן צריך שיהיה גדול בחוכמה ובמניין. אבל יש, כך או כך, יש תהליכים שבית דין יכול לבטל דברי בית דין קודם, מה שהיה מקובל עד היום, 39 אבות מלאכה. אם יבוא בית דין היום ויגיד יש רק 4, אז יהיו 4. כיוון שבית דין היום יכול לקבוע, כמובן נימוקו עמו, שהוא חושב שיש רק 4. אז לכן הצעד הפרשני מניב הלכה דאורייתא. כשבית דין מפרש פסוק, התוצר, למרות שהוא תוצר של חכם, דיברו קודם על תוקף, והמקור, המקור הוא החכמים, אבל התוקף הוא יכול להיות תוקף דאורייתא, כיוון שעד אותו חכם לא פרשו ככה את התורה, אבל אחרי אותו חכם זה הוצא כפירוש לתורה, הוא לא יסד הלכה חדשה, הוא לא חוקק הלכה, אלא הוא פרש. ברגע שהוא מפרש, גם זה קורה היום, זאת הלכה דאורייתא. אם החכם מחוקק, והרמב"ם אומר גם זה מקורו, הסמכות לעשות את זה אם היא לא תסור, ברמב"ן זה יותר בעייתי, אומר הרמב"ם, זאת אומרת, ההלכה היא הלכה דרבנן. וגם הסמכות לעשות את זה היא סמכות שנגמרת לא תסור. לאו והסיום, אם לא תסור, זה גם לאו וגם הסיום. מה ההבדל בין שתי הפעולות האלה, שתי ההתנהלויות האלה, חקיקה ופרשנות? פרשנות היא לכאורה מתייחסת לעובדות, למציאות שמחוץ לי. אני מסתכל על פסוקים, אני מסתכל על איזשהו מקום, אני מפרש אותו. יש מימדים סובייקטיביים בפרשנות, אני אגיע לזה עוד רגע, אבל קודם כל במשיכות מכל רחבות. אז כשאני עושה פרשנות, אני בעצם מתייחס לעובדות. גם מדע הוא פרשנות. למרות שמדברים על מדע כמשהו שהוא אמפירי, אבל ברור שמדע הוא לא אוסף העובדות שראינו. מדע הוא איזושהי פרשנות, הכללה, הסקת מסקנות מתוך העובדות שראינו. לכן בעצם פרשנות היא מקבילה במובן מסוים לעבודה מדעית. אבל זה, אני בודק את העובדות, את הפסוקים, או את המקורות המתפרשים, ואני מפרש אותם בסיכמי מסקנות, תכללות, כאלה או אחר. חקיקה, לעומת זאת, לא מתייחסת לשום עובדות, לא ישירות, כמובן שהיא קשורה לעובדות. המצוקות שמולידות את החקיקה, או הצרכים שמולידים את החקיקה, הם יסודם במציאות. אבל החקיקה היא לא פרשנות למציאות, היא לא תוצאה של תצפית. התצפית נוטלת חלק, אני רואה שנוצרת איזושהי בעיה, צריך לקבוע דין דרבנן חדש. אז אני עושה חקיקה. את הבעיה אני כמובן רואה באמצעים תצפיתיים. אבל הקביעה, מה צריך לעשות, והתוקף שלה, של הקביעה הזאת, לא נובע מהתצפית. הוא נובע מזה שהרחם קבע ויש לו סמכות לקבוע, או הבידי, קבע ויש לו סמכות לקבוע. ולכן, במובן מסוים, חקיקה מול פרשנות בעצם מקביל לחשיבה מול תצפית. כן, החקיקה מקבילה לחשיבה, והפרשנות מקבילה להכרה או לתצפית. אבל אני רוצה להיכנס לרזולוציה קצת יותר גבוהה. כשאנחנו נכנסים לתוך הפרשנות עצמה, גם שם המצב לא פשוט, וכל מה שאני אומר עכשיו, אגב, בהלכה זה נכון גם בעולם המשפטי, במובן הזה זה לגמרי מקביל. כשאני נכנס עכשיו לעולם של הפרשנות, המתח הזה מופיע, זה מין מחתל כזה. זאת אומרת, ההבדל בין חקיקה לבין פרשנות נמצא גם בתוך הפרשנות עצמה. גם שם יש שני מוקדים, או שני רכיבים שמסוכסכים או רבים, יש מתח ביניהם, ויש גישות שונות לגבי היחס הנכון בין שני הדברים האלה. כמו שהזכרתי קודם, גם בפרשנות מדעית, גם בהכללה מדעית שאנחנו עושים, יש איזשהו מימד שהוא לא תוצאה של התצפית. התצפית נותנת לי אוסף של עובדות מסוימות. עכשיו, מזה אני צריך להוציא איזשהו חוק כללי, להסיק מסקנה, לתת פרשנויות, לחשוב מה הייתה הסיבה. לא משנה, כל מיני דברים מהסוג הזה, אלה פרשנויות. הפרשנויות האלה לא נגזרות מהתצפית, הן נגזרות מהחשיבה של האדם. וכיוון שכך, האשליה ששררה בתחילת את החדשה, את תחילת המדע המודרני, כשחשבו שהאמפיריציזם מחליף את הרציונליזם, עכשיו התצפית תסדר הכל, אנחנו כבר לא זקוקים לסברות כרס שלנו, לשכל שלנו, התצפית תיתן לנו את העסק הזה בצורה לגמרי בדוקה, כבר דייוויד יום דיבר על זה, ועוד פילוסופים שהאמפיריציסט מובהק, והוא פתאום שם לב שהתצפית לא באמת יכולה לתת לנו את כל מה שאנחנו עושים עם המדע. התצפית לא נותנת את זה. יש פה מימדים פרשניים, והם, אותם אנחנו מביאים מהבית. אותם מהבית זה מילה מאוד גדולה, אבל בתוך הבית הזה נמצאים גם תוצאות, נמצאות גם תוצאות של איזשהו ניסיון מצטבר לא מודע. אני לא טוען שאת הכל אנחנו מוצאים מהגנטיקה, אבל זה משהו שהוא לא יוצא מהתצפית שכרגע אנחנו מטפלים בה, אלא זה משהו שאנחנו מביאים איתנו ועושים פרשנות לתצפית הזאת. ואין דבר כזה פרשנות בלי מימד סובייקטיבי. הפרשנות זה לא פשוט לדעת את העובדות וזה הכל, לתת לעובדות לדבר. הרבה פעמים שומעים מין, תנו לעובדות לדבר. תמיד שאני שומע תנו לעובדות לדבר, אני מבין שאין פה עובדות. כי כשהעובדות מדברות, אף אחד לא צריך להגיד לי שאני אתן להם לדבר. וכשאומרים לי לתת לעובדות לדבר, זה אומר שמישהו משתמש בעובדות, אבל מכניס דרכם את הפרשנות שלו. ולכן, וזה כמעט תמיד קורה אגב, זאת אומרת, אין מנוס מזה. אנחנו חייבים, בכל פרשנות שלנו, להכניס איזשהו מימד סובייקטיבי. הדבר הזה מעורר קושי לא פשוט גם בעולם המשפטי. כן, בעולם המשפטי מדברים על חקיקה שיפוטית, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. ועוד פעם, הביקורת הגסה על חקיקה שיפוטית, זאת ביקורת שאומרת, מה זאת אומרת, תפקידו של השופט זה אך ורק להיות פרשן. הכנסת מחוקקת, והשופט הוא הפרשן, יש לו את העובדות שהכנסת קבעה, מי שמחה לקבוע דברים מסברתך? אתה לא מחוקק, אתה פרשן. ובהסתכלות הנאיבית, כמו שתיארתי עד עכשיו, אם אתה פרשן, אתה צמוד לעובדות, אתה לא יכול לחדש שום דבר משלך. אז מה עם מחלוקות בין שופטים? טוב, זה הכרח לא יגונה, לא כולם מצליחים לרדת לעומק דעתו הנשגב של המחוקק שלנו, וכיוון שכך, אז אין מה לעשות, צריך לקבוע על שם כללים, מה עושים כשיש מחלוקות. אבל באופן עקרוני, השופט לא אמור להביא את עצמו לדין. זה הביקורת על כנגד החקיקה השיפוטית. כנגד זה עובדות כל מיני הגנות שבחלקן ביניים שופכות את התינוק עם המים. כי בעצם הן אומרות שכן, אבל אין ברירה. מה תעשה? אין לנו אפשרות לזאת פרשנות אובייקטיבית, אחידה, שכל שופט ייתן את אותה פרשנות, או כל פרשן ייתן, יגיע לאותן תוצאות מתוך אותו נתון, אותו טקסט. ולכן אין ברירה. אבל יש ניסוח ביניים שאני, עוד פעם, לא יכול לפרט לגביו יותר מדי, אבל ניסוח ביניים שאני חושב שהוא יותר נכון. אולי יש בזה מימד של אין ברירה, אבל צריך להבין שפשוט אין דבר כזה פרשנות שהיא רק העובדות. אין חיה כזאת. אם אתה מנסה להציב, לייצר שופט שיעשה את זה, אתה יכול לסגור את מערכת המשפט. אי אפשר לעשות דבר כזה, וכיוון שכך, ברגע שמישהו התמנה להיות שופט, הוא מחוקק. הוא מחוקק במגבלות, בסייגים, איך בדיוק קובעים את הסייגים ואת המגבלות האלה, אני לא יודע, אבל אני לא יודע אם מישהו יודע. לתת לזה איזשהם קווים חדים. איפה הוא חורג מסמכותו ואיפה לא. אבל אין ברירה, זאת אומרת, לכל שופט יש איזושהי סמכות לחוקק. ומי שחושב שאפשר להיבלט מזה, טועה טעות מרה. אפשר להתמקח מה המינונים ועד כמה אפשר ואיפה הקו, וכל הניסוחים שהתעוררו סביב אהרון ברק. בעצם, בניסוח הגס זה היה שטויות, בניסוח העדין יותר יש מקום לדבר. זאת אומרת, השאלה עד איפה באמת אפשר לקחת את זה וסביר לקחת את זה, ועד איפה לא. ביחס להלכה אותו דבר. גם ביחס להלכה, וזה אני חושב המשמעות, אחת המשמעויות העיקריות של השורש השני שחזר פה כמה פעמים, הטענה של הרמב״ם, נדמה לי שמה שעומד מאחורי הטענה של הרמב״ם, זה שכשאנחנו עושים דרשה, אנחנו לא חושפים מימד שנמצא בתוך הפסוק. הרמב״ם, מטאפורה שהוא משתמש, זה ענפים היוצאים מן השורשים. ככה הוא מדמה את הדרך לדרוש דרשות. והענפים היוצאים מן השורשים זאת איזושהי הרחבה של מה שקורה בשורשים, ובעצם מה שיש כאן זה סוג מסוים, דרש זה סוג מסוים, גם פרשנות רגילה היא כזאת, אבל בדרש זה סוג מסוים של חקיקה שיפוטית. זה בעצם אומר, אנחנו בעצם מתייחסים לפסוק, זה לא כמו חקיקה הלכה דרבנן, שלא קשורה לפסוק בכלל, אני אומר מה שאני חושב לפי הנסיבות. זה חקיקה. ואז אני מוסיף, אם אני גוף מוסמך, אז אני מוסיף עוד חוק לארסנל החוקים, אני מוסיף הלכה דרבנן. בפרשנות, אני בעצם, או בדרש, בדרש, אני בעצם מתייחס לחוקים, או לפסוקים, במקרה הזה, אבל ברור שאי אפשר לראות את זה כאילו שאני פשוט מפענח מה כתוב בהם. זה שטויות, זה לא נכון. אין יומרה בכלל לעשות דבר כזה, ובוודאי שאף אחד לא יכול לעשות דבר כזה. ברור שאני מוסיף, יש פה חקיקה שיפוטית. ולכן כל המתח והוויכוחים שאני לא אכנס פה, דיברנו על זה הרבה בספר, איך להתייחס לדבר הזה. זה חקיקה? עוד עוד פרשנות, כי זה משהו באמצע, זה חקיקה שיפוטית, איפה עובר הקו? ואז השאלה אם זה דאורייתא באמת, מבחינת התוקף, או שזה דרבנן, כי זה באמת לא כתוב בפסוק, זאת איזושהי הרחבה, יש פה מימד חקיקתי, ומה שגבי הזכיר, שבעצם מה שאנחנו טוענים בשורש השני, במאמר, השורש השני, זה שיש איזשהו רצף של רמות, הפעם אני כבר מגדיר את הכתבים, בין החקיקה לבין הפרשנות, אנחנו יכולים אפילו לשים את האצבע על כמה שנתות. על הציר הזה, אבל יש כמובן גם איזשהו רצף ביניהן, ויש רצף של מצבים, וכל אחד מהמצבים האלה, אנחנו טוענים, גם מקרין על שאלת התוקף. זה לא נכון שהתוקף הוא דאורייתא רגיל, וכל השאלה זה רק איזה שאלה פילוסופית, מאיפה המקור. וזה גם לא כל כך קטן כמו ש... זה המקור, כשאתה אמרת הרבה פרין, שהמקור יש לו משמעות הלכתית, יש לו משמעות הלכתית, זה הרבה יותר מזה, זה לא רק של המקור יש משמעות הלכתית עקיפה, המקור מייצר משמעות הלכתית, כל מקור זה משמעות הלכתית אחרת, כל סוג של מקור זה משמעות הלכתית אחרת. אני חוזר למהלך הכללי של האמפיריציזם והרציונליזם. הטענה שאנחנו נתקלנו בה בכמה מהשורשים, עוד פעם לא תמיד מול הרמב"ן, לפעמים מול תפיסות אחרות, מבחינתם זה היה רבי ירוחם פרלה, שאני בפליחה אומרת ששלושת הכרכים האלה שהוזכרו, זה ספר המצוות של רבי ירוחם פרלה עם הערות הרס"ג. זאת אומרת, יש הערות של הרס"ג באמצע וספר המצוות של רבי ירוחם פרלה מסביב. אז אנחנו מבחינתם הרס"ג זה רבי ירוחם פרלה, אנחנו נזכה לאורו של הספר הבא, ואז אני מניח שכבר נמצא כמה טעויות אצלנו. בכל מקרה, אז רבי ירוחם פרלה תוקף את הרמב״ם בהרבה מאוד, בכמה וכמה מקומות, ומייצג איזושהי תפיסה, וגם הרמב"ן, איזושהי תפיסה שהיא תפיסה אמפיריציסטית. אתה הולך נגד עובדות. יש פה משהו, אתה מתעלם מגמרות מפורשות. מה זאת אומרת? הכלל שלך לא מסתדר. עוד מעט אני מגיע איך זה מסתדר עם השאר סבת המרקוד. והרמב"ן, התחושה שלנו לפחות הייתה שהרמב"ן לא מתרגש מזה בכלל. כי עוד פעם, אמפיריציזם מול רציונליזם, כשאנחנו מדברים על הלכה או על משפט, זה השאלה איך אני מתייחס לחוק או למצוות. זאת אומרת, לא לעובדות הפיזיקליות. וגם כאן, יש שתי תפיסות, אלא רצף של תפיסות. יש כאלה שמרשים לעצמם להביא יותר את הסברות שלהם כשהם מפרשים את העובדות, ויש כאלה שמנסים להיצמד למה שכתוב, למרות שאף פעם אפשר לעשות את זה לגמרי, כמו שאמרתי, שלושה מינונים. וזה מה שאני קורא פה רציונליזם מול אמפיריציזם. עכשיו הרמב״ם באופן, אני חושב, מאוד עקבי ומאוד שיטתי, נותן דגש חזק לסברה שלו. מה שנראה לו הגיוני, זאת האמת. ואם בחזר אנחנו מוצאים משהו אחר, אז או שהוא יעשה פרשנות יצירתית, והרמב״ן יצעק עליו על העניין הזה, וגם אחרים יצעקו עליו על העניין הזה, או שהוא יסביר, גם פרשנות יצירתית, הוא יסביר שאלה חריגים. אלה חריגים שבסדר, כיוון שאת סמכות חזר לא מקבל לגמרי, ואני חושב שאנחנו בעניין הזה לגמרי מסכימים בספר גם למה שהרב סבתו אמר קודם, בסופו של דבר הרמב״ם לא חולק על חזר, זו נקודה חשובה, אבל הרמב״ם לא שואב את העקרונות שלו ממה שכתוב בחזר, או לא את כל העקרונות שלו, מה שכתוב בחזר. הרבה עקרונות הוא מביא מהבית, הוא מביא מהבית עקרונות שעל פניהם נראים סותרים למה שכתוב בחזר, והרמב״ם צועק עליו, זה באמת טקסט מופתיע, הסגות של הרמב״ם בשורש השני, איכשהו משייט שם על פני השס, בלי פרויקט השוט ובלי שום דבר, זה לא, זה קשה לתפוס בכלל את, את העוצמות האלה, הוא תוקף את הרמב״ם מכל הכיוונים, זאת אומרת, זה פשוט לא יאומן, זה פשוט טבח, הוא עושה ברמב״ם טבח, ממש טבח. עכשיו, הוא עשה טבח כי הרמב״ם כבר נפטר, זאת אומרת, הרמב״ם לא יכול לענות.